ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני ליימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, השבוע אנחנו נקרא פרשת תרומה, שהיא פרשה שיחד עם פרשת תצווה עוסקת בהשראת השכינה, שהיא הביטוי המלא של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. הזכרנו שחלק מזה מתקיים ומתממש במתן תורה ופרשת משפטים, וההמשך של זה בהשראת השכינה במשכן, כפי שהרמב"ן מאיר בתחילת הפרשה, שבית המשכן הוא באמת המשך של מעמד הר סיני, שכן שני הדברים שהיו בהר סיני, השראת השכינה ומתן תורה, נמשכים גם כן במשכן, שיש כשמו משכן של השראת שכינה, וגם אוהל מועד של ההתוועדות של המשך מתן תורה, כפי שגם זה הזכרנו בשבוע שעבר, שלדעתו של המהר"ל, אף על פי שכל התורה כולה ניתנה גם בהר סיני וגם באוהל מועד, מכל מקום יש פרשיות שהתייחדו יותר להר סיני ופרשיות אחרות שהתייחדו יותר לאוהל מועד. והפרשה מתחילה באמת, ויקחו לי תרומה מעט כל איש אשר ידבן בו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, וחזל ורשי בעקבותיהם מדגישים את זה שמדובר כאן בשלוש תרומות. המילה תרומה חוזרת כאן שלוש פעמים, ואומר רשי, אמרו רבותינו שלוש תרומות אמורות כאן. אחת תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודי, ואחת תרומת המזבח, כלומר אותם בקע לגולגולת לקופות, לקנות מהן קורבנות ציבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד שיתנדבו, שזה באמת הדבר הפשוט שמופיע אצלנו פה בפרשה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. והמהר"ל פה באמת לא כל כך עוסק בסיבה שרשי פונה למדרש בעניין הזה, אלא באמת רוצה לתת איזשהו מימד של עומק, ונותן פה איזושהי דרשה מאוד מאוד מקיפה סביב העניין הזה של של שלוש התרומות. כי בפשוטם של דברים באמת ברור איזה תרומה מדובר פה. מדובר פה לא בשתי התרומות שרשי הזכיר שהם בקע לגולגולת, לא תרומת האדנים ולא תרומת המזבח, אלא פשוטם של מקראות עוסקים פה באמת באותה תרומה של נדבת הלב, שהיא מפורטת פה בהמשך. אז למה רשי גורר לכאן גם את שתי התרומות האחרות, אף על פי שוודאי הם היו, וודאי הם רמוזים בכך שמוזכר כאן המילה תרומה שלוש פעמים, אבל פשוטם של מקראות לא נוטה לדבר הזה. אז תחילה באמת הוא אומר, רשי, המהר"ל אומר פה דבר מאוד חשוב, שכיוון שהתרומה שכן מוזכרת כאן היא תרומת הנדבה, אבל חז"ל ורשי וודאי המהר"ל עצמו רצו להגיד שבעצם אותם תרומות שהיו מחציות השקל, שהן תרומות חובה, שהן נורמה קבועה לכל אחד ואחד מישראל, תרומות החובה הן תמיד קודמות לתרומות הנדבה. יש פה איזו תפיסה מוסרית שקודם תעשה את החובות שלך ורק אחר כך תלך להתנדב, ולכן תרומת החובה היא קודמת, שתמיד חובה קודמת לנדבה. אז לכן לא יעלה על הדעת שאנחנו נתעסק פה בכל אשר ידבנו ליבו, בלי שקודם כל נזכיר שלפני כן, וכתשתית לכך, יש את מחציות השקל שהם היו חובה. אבל זה דבר אחד. אבל המהר"ל פה הולך בשלב נוסף ואומר שבעצם חז"ל רצו להדגיש כאן שמדובר פה בשלוש תרומות שהן מקשה אחת, שהן דבר אחד. שלוש התרומות של בניית המשכן, תרומת האדנים, תרומת הקורבנות ותרומת נדבת הלב, שלושתם הם עניין אחד. או בלשונו של המהר"ל, יש בזה עוד דבר מופלג בחוכמה, שאלו שלוש תרומות שייכים זה לזה, אין האחת ולא האחרת, וכולם הם כאחת. אז מה פה העניין? ופה פותח המהר"ל את הדרוש שלו בעצם. וההנחה הבסיסית שלו, ואנחנו יודעים שבזה יש מחלוקת לאורך חכמי הדורות, אבל שמלאכת המשכן בכל אופן תופס כאן המהר"ל שהיא כפרה על מעשה העגל, ואין מוקדם מאוחר בתורה, או זו הייתה המגמה הכללית בכל אופן, שמלאכת המשכן, ודאי עצם עשיית המשכן, הייתה בכך מעשה כפרה על מעשה העגל. ולכן יש זיקה בין שלוש התרומות לכפרה המלאה על העגל. כי אומר המהר"ל שבעצם בחטא העגל עצמו, חטאו ישראל בשלושה דברים שהם בעצם מהווים את האדם, שלושה היבטים של של האדם. הם חטאו בחלק הנפשי, שהיא המחשבה של האדם. הם חטאו גם מבחינה חומרית, מעשית, במעשה שזבחו לו. וגם חטאו בממונם שהתנדבו לתת מממונם. בעצם אנחנו עוסקים פה בשלושה ממדים שקיימים באדם. המחשבה שלו, המעשה שלו וממונו, שסך הכל הם נותנים לנו איזשהו תמונת אדם שלם. לפעמים מחלקים את האדם רק לשניים, לפעמים את האדם עצמו חלקים לשלושה. פה אומר המהר"ל, אדם נחלק לשניים, לגוף ולנפש, החטא במחשבה והחטא במעשה, וגם החטא בממון, כי ממונו של אדם הוא גם כן חלק ממנו במידה מסוימת. חז"ל משבחים את מי שממונו חביב עליו כגופו, או רואים בזה החיבוב הממון כגופו כאיזשהו מעלה של תלמידי חכמים. בכל אופן, כיוון שהחטא היה משולש, גם הכפרה חייבת להיות משולשת, ולכן כנגד שלוש הממדים של החטא, במחשבה, במעשה ובממון, אנחנו זקוקים לשלוש כפרות שונות. אבל פה ממשיך המהר"ל שלב הבא. ואומר כך, הרי התרומות שהוזכרו כאן, שהן מהוות כפרה על חטא העגל, הן שלוש תרומות שיש בעצם לחלק אותן לשני סוגים של תרומות. יש שתי תרומות חובה ששניהן היו מחציות השקל, אחת לאדנים ואחת לקורבנות, ובנוסף הייתה תרומה שלישית, שהיא תרומת הנדבה, שבה כל איש אשר ידבנו לבו לא היה בזה שיעור מוגדר עבור כל אחד ואחד. ואם אנחנו מנתחים את הדברים כך, אז אומר המהר"ל את הדברים הבאים. הרי בני אדם, כולם יש להם גוף ונפש. כל אחד מהם יש בו גם את הצד ההגותי, המחשבתי, וגם את הצד הגופני, בזה כל בני אדם שווים. לגבי הממון, בני אדם שונים בעניין הזה. יש אלה שיש להם ממון רב יותר, ויש כאלה שיש להם פחות ממון. ולכן הוא בעצם אומר ששתי תרומות היו כאן שבהם היו כל בני ישראל שווים, שתי תרומות כל אחד מבני ישראל נתן מחצית השקל, והם כנגד אותו חלק של הגוף ואותו חלק של הנפש שבהם כל בני אדם שווים, והתרומה השלישית שהיא הייתה כל איש אשר ידבנו ליבו היא באמת כנגד הממון שבאמת בו יש שוני בין בני אדם. לא נחה דעתו בזה. ואומר יותר מזה, שבאמת זה גם מסביר לנו למה התרומה היא מחצית השקל, משום שאם אנחנו אומרים שהתרומות האלה של שתי מחציות השקל הם כנגד האדם השלם, שהוא שלם רק אם הוא מורכב מגוף ומנפש ביחד, אז הגוף לחוד והנפש לחוד שתיהם הם חצאים של שלמות, ולכן בעצם כל אחד מהם הוא רק חצי, הוא רק מחצית השקל. אבל הולך עוד יותר מזה. חז"ל אומרים לנו שהמחצית השקל ובעצם 20 גירה השקל, זאת אומרת מחצית השקל זה 10 גירה. ופה הוא אומר, לפי חז"ל, הוא אומר ידוע כי יש באדם בנפש 10 דברים ובגוף 10 דברים, כן? סך הכל 20 דברים, כן? 20 גירה השקל עצמו השלם, אבל כל אחד מהם יש בו 10 והוא מונה את ה10 דברים שבעצם חז"ל דורשים ששלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו אמו, אביו נותן 5 דברים, אמו נותן 5 דברים, וכנגדם הקדוש ברוך הוא נותן עוד 10 דברים. אביו נותן לובן, שמנו עצמות וגידין וציפורניים ומוח שבראש ולובן שבעין, סך הכל 5 דברים. אישרה נותנת מזרת אודם, שממנו אור ובשר, דם ושערות ושחור שבעין, שוב 5 דברים, סך הכל 10 דברים לצד החומרי. והקדוש ברוך הוא נותן 10 דברים מוכנים, רוח ונשמה וקלסטר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה וילוך רגליים, דעה, בינה והשכל, סך הכל 10 דברים. ולכן סך הכל 20 דברים, סך הכל שקל שלם, כאשר כל חלק הוא רק מחצית השקל. ואז הוא שוב עושה את הצעד הבא. אם אנחנו לוקחים כל מחצית השקל, מה נעשה ממנה? אז הוא אומר, סביר לומר, שאם מחצית השקל שהיא כנגד הצד הגופני, נבנו האדנים, או נעשו האדנים שהם התשתית, הם היסוד לבניין, כמו שהחומר הוא עיקר ויסוד בניין הגוף, ולכן מחצית השקל שכיפרה על הצד החומרי הם הפכו להיות האדנים, ולעומת זאת מחצית השקל שמהם הוקרבו הקורבנות, הרי הקורבנות מחפרים על הנפש, על על הצד הרוחני שבאדם, ולכן מהמחציות השקל הללו הקריבו את הקורבנות, וכך אנחנו מקבלים את התמונה השלמה של הכפרה, שהוא קובע אם כן משלושה ממדים. אחד כנגד הגוף, מחצית השקל, ואחד כנגד נפש, גם היא מחצית השקל, ואחת כנגד הממון, שבעצם פה בני אדם שונים, ולכן כל אשר יתבנו ליבו נתן מממונו, כפי מה שנדבה אותו רוחו. מהר"ל עומד פה עוד על נקודה אחת שהיא גם כדאי ושווה להזכיר אותה, שבאמת הוא עומד על כך שמה זה נדבת הלב, ונכון שבאמת במחציות השקל נאמר ישיר לו ירבה והדל לו ימעיט, יש שם איזשהו קביעה מוחלטת של כמה כל אחד ואחד צריך לתת, אבל פה לא נאמר שאדם שהעשיר ייתן יותר והדל ימעיט, לא נאמר את זה כאן. שם הודגש שישיר לו הרבה והדל לא ימעיט, היינו מצפים שפה שהדברים הם בעצם נתונים לאין סטנדרט קבוע, אז היינו מצפים שנאמר, טוב, כל אחד לפי ממונו ייתן. אומר המהר"ל, זה לא היה מועיל לכתוב כל אחד ייתן לפי ממונו, משום שבאמת התחושה הזאת, אם יש לי ממון רב או יש לי מעט, היא לא תחושה אובייקטיבית. אנשים טועים לחשוב שזה עניין אובייקטיבי, שאושר הוא עניין אובייקטיבי. על האמת הוא אומר, זה לא כך. הוא אומר, העשיר יכול להיות אני, ואני יכול להיות עשיר, משום שהעניין תלוי באמת בנקודת המבט הסובייקטיבית, הליבית. כי אותן שיש להם הרבה והם רע עין, ועיניהם צרה ליתן, הם אינם עשירים בממון, הם לא עשירים, הם תחושים, הם חשים חוסר, הם חשים שחסר להם, הם חשים שהם רוצים יותר, ברגע שאדם מרגיש שחסר לו ורוצה יותר, הוא אני. אבל העשיר שיש לו, אם יש לו, לא משנה כמה יש לו, אבל תחושה שיש לי היא תחושת העושר. ולכן אומר המהר"ל, שהתרומה חייבת להינתן לפי נדבת הלב. כי אם הוא היה מדבר על העושר, זה לא היה לפי נדבת הלב, זה היה לפי הממון שיש לו. וזה לא קובע אם אדם הוא עשיר או עני, מה שקובע זה היחס שלו כלפי הדברים, ולכן חזה התורה עצמה מדגישה כל איש אשר ידבנו ליבו, שמתוך המקום הזה, מתוך הלב, אנשים ייתנו את תרומותיהם. בהמשך, רשימת החומרים שמהם נבנה המשכן, מוזכרים אורות חשים ועצי שיטים, ורש"י מביא מאין היו להם במדבר. אז רבי תנחומא אומר, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש העתידי ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. ואז לכן יש לנו סיבה שבאמת הם סחבו איתם למדבר את אותם עצי שיטים, משום שהם אולי לא ידעו לשם מה הם סוחבים אותם, ובסופו של דבר הם שימשו לבניית קרשי המשכן, ובעצם אפשרו את השראת השכינה. המהר"ל שם מביא את אבן עזרא שמקשה באמת, מה פתאום היה להם את אותם עצי שיטים, אבל הוא אומר שבעצם חז"ל כשאמרו את הדברים האלה לא התכוונו להדגיש לנו שיש לנו פה איזשהו הסבר שמסביר לנו איך פתאום מוצאים עצי שיטים במדבר, כי השאלה הזאת, השאלה ההיסטוריוגרפית הזו, מאיפה היה להם, מה שהיה להם, לא כל כך עניינה את חז"ל. מה שעניין את חז"ל זה משהו אחר לחלוטין, אומר המהר"ל. אומר, עיקר דבר זה, שוב, הביטוי הזה נפלא מאוד, ומה נפלא מאוד, שיש משהו פה שרוצים להגיד שמה שמייצב את המשכן, קשור עם אברהם אבינו, כן? בכמה מקומות הוא אומר שחזל דרשו בצורה אחרת שהבריח התיכון ירד עם יעקב למצרים. זאת אומרת, לא רק שיעקב דאג שיקחו עצי שיטים כשהם יצאו מצרים כדי שלהם קרשים למשכן, את הבריח התיכון שהוא מבריח מן הקצה לקצה, מה שבעצם מחבר את כל הקרשים, הוא מלכתחילה ירד עם יעקב למצרים, עוד לפני בכלל שחשבו על יציאת מצרים וכולי. אז מה היה העניין? אז אומר בעצם המהר"ל את הרעיון שהוא הזכיר אותו ודיברנו עליו בפרשת ויצא, שיעקב נתפס פה כגורם המלכד והמאחד, כן? מה שדיברנו אז, שהוא לקח את כל האבנים ובבוקר רואה שיש כאן אבן אחת, כי היה לו איזו התבוננות של מאחדת שתפסה שיש פה משהו שהוא מעבר להתפרטות המעשית של כל אבן ואבן, הוא ראה את כל האבנים כדבר אחד. גם כאן יעקב קדוש ישראל, כמו שמזכיר המהר"ל פה, הוא הבריח התיכון, הוא מחזיק את הכל, הוא מאחד את כל ישראל, ולכן הרעיון הזה שחז"ל רצו להדגיש לנו את הכוח הזה, את כוח יעקב, את כוח אחדות, שהוא זה שמאחד והופך את הקרשים הנפרדים למשכן אחד. ומוסיף פה המהר"ל דבר שהוא רומז, שסך הכל אנחנו מוצאים שהיו לכל צד, לצפון ודרום, 20 קרשים, ולצד המערבי עוד 8 קרשים, סך הכל 48 קרשים, שזה בעצם 4 פעמים 12, שלכל קרש וקרש היו, לכל שבט ושבט היו 4 קרשים כנגדו, ולכן הוא רואה שבעצם שוב הרעיון הזה של התאחדות השבטים, שמי שמאחד אותה או מי שגורם לאחדות ביניהם, זה יעקב אבינו עצמו, כי לא דרך האימהות הם מאוחדים, אלא רק כולם בני יעקב, ולכן הוא רואה את החשיבות הזאת של ההדגשה של חז"ל את מקומו של יעקב אבינו כמאחד. למה כנגד כל קרש וקרש, כנגד כל שבט ושבט 4 קרשים? זה דברים שהמהר"ל פה עצמו לא מפרט אותם, אבל המהדיר למהדורה של גור אריה בהוצאת מכון ירושלים, הוא מביא איזשהו רמז מעניין, שבמקומות אחרים המהר"ל מדגיש שהדברים שבאים מהעולם העליון הם מופיעים בריבוי של 4. כך מופיע בגבורות השם בספר על יציאת מצרים בפרק סמך, שם עוסק ב4 כוסות של הגאולה. הוא אומר, למה יש 4 כוסות של גאולה, או 4 כוסות כנגד 4 לשונות גאולה? כי הגאולה היא באה מעולם העליון לעולם הזה. הגאולה באה איזה חדירה של העולם העליון לתוך העולם שלנו, שהוא עולם הריבוי. ואז הוא אומר, וכל דבר שהוא בא מעולם הנבדל לעולם הזה, יש בו ריבוי מחולק ל4, כי זה בעצם הופעת הריבוי. וזהו, אומר המהר"ל, סוד הזה הוא מבואר בתורה, כי כתוב שם, ונהר יוצא מעדן, משהו שבא מהעדן, מהעולם העליון, להשקוט את הגן, ומשם ייפרד והיה ל4 ראשים. אז הוא לא מסביר פה יותר לעומק, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר, כי יש לזה ודאי מקבילות בתפיסות קבליות, אל 4 עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ודברים נוספים, אבל מכל מקום, הרעיון הזה מסביר למה יש כנגד כל שבט ושבט 4 קרשים, שסך הכל הופכים להיות 48 קרשים, שהם קרשי המשכן, שהם מייצבים, הם התשתית להשראת השכינה על היריעות העליונות של המשכן והאוהל, ומה שעומד בתשתית כל זה הוא יעקב אבינו, שהוא הבריח התיכון. יש עוד נקודה שנראית לי, שנרמזת פה בדברי המהר"ל, ואני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, כי ממנה יתד, ממנה פינה לדברים מאוד מאוד עקרוניים. סיורו של החלק הראשון של הפרשה זה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל שאני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה וכן תעשו, ועשו לי מקדש, אומר על זה רש"י, ועשו לשמי בי קדושה, ועשו לי זה לשמי מקדש, רש"י משנה ממקדש לבית קדושה. למה רש"י משנה? אומר זה המהר"ל שלא היה עשייתו מקדש. כי אנחנו לא יכולים לעשות מקדש. כי מקדש הוא בית שנתקדש, והם לא היו עושים הקדושה. אלא בית קדושה. מה שעם ישראל יכול לעשות זה בית שאם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז הוא יתקדש, כי הקדוש ברוך הוא יקדש אותו. אנחנו לא יכולים לקדש שום דבר. יש פה אמירה מאוד ברורה שהקדושה היא משהו שבא מלמעלה, שהוא בא ביוזמה אלוקית. אנחנו יכולים לבנות בית שברצונו של הקדוש ברוך הוא יתקדש, כי השכינה תשרה בו. אבל מבחינתנו אנחנו לא עושים מקדשים. אנחנו עושים בית שיהיה ראוי להשראת שכינה, שיהיה ראוי לקדושה, שהוא בית קדושה. הוא ראוי להיות קודש, מדגיש המהר"ל, אבל את המקדש עושה הקדוש ברוך הוא. וזה פה אמירה מאוד 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 משמעותית, על עם כל זה שבמקדש יש מפגש בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, סופו של דבר הקדושה היא משהו שהוא אלוקי, הוא משהו שבא מלמעלה, הוא טרנסנדנטי, הוא מופיע לתוך העולם שלנו, חודר לתוך העולם שלנו, אבל הוא תלוי בעולם העליון. ואנחנו רק יכולים להכשיר את עצמנו לקראת זה, אבל המקדש, זה עושה הקדוש ברוך הוא, ולכן התרגום המלא של ועשו לי מקדש, זה עשו לשמי בית קדושה, כי אנחנו לא יכולים לקדש. לגבי הארונות, לגבי הארון בעצם, אני אומר הארונות, כי בעצם אנחנו יודעים שהיו שלושה ארונות, כך רש"י בעצם אומר, ועשו ארון, עצי שיטים, המתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי כמותו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. אז אומר רש"י על מבית ומחוץ תצפנו, שלושה ארונות עשה בצלאל, שניים של זהב ואחד של עץ, ובעצם מה שהוא עשה, שהיה באמצע ארון של עץ, מעליו ומתחתיו, או מפנימו, ומבחוצה לו, ארון של זהב, ומלמעלה הוא נסגר באמצעות הכפורת. השאלה שבעצם חייבת להישאל, אבן עזרא הוא זה שמייצג את השאלה פה לטובת העניין, זה כיוון שאתה צריך על כל פנים להיות עושה שלושה ארונות, שניים של זהב, אחד של עז, יעשה אחד של זהב. למה באמת יש את הצורך הזה, את הסנדוויץ' הזה, כן? בדרך כלל הסנדוויץ' הזה של עץ, פה זה סנדוויץ' של זהב, שבאמצע יש לנו את הארון הזה של העץ. וזה אומר המהר"ל, תשובה מאוד דרשנית, אבל בכל אופן הוא רוצה להגן אותה בדברי חז"ל, במדרש תנחומה, שהסיבה היא ש... עץ חיים היא למחזיקים בה. יש פה, וזה תפיסתו של המהר"ל, שהדבר המרכזי בכל זאת בארון זה העדות, זה התורה שניתנה בתוכו, שלתורה שימשו גם הארון וגם הקרובים מלמעלה איזשהו אחיזה בדברים, כך המהר"ל תופס את הדברים, אבל המרכז של העניין זה התורה, והתורה היא נקראת עץ חיים, לכן היה חייב להיות שהארון הזה יהיה בתוכו, או בתשתיתו, או במהותו הפנימית, עשוי מעץ. כי העץ, כן, אנחנו יכולים הרי לעשות רהיטים, או מדברים אורגניים, או מדברים שבעצם לא אורגניים. כלומר, אם אנחנו יכולים לקחת את המתכות עצמם, או אבן, דברים שהם דוממים, או דברים שבעצם הם צומחים, שנמצאים במצב עכשיו של שימור מסוים. כן, הארון הוא של עץ. ודווקא עץ ולא רק זהב בלבד. כי בעץ יש דינמיות, יש חיוניות. העץ הוא נטיעה קיימת, נטיעה פרה ורבה. יש רצון להזכיר את החיוניות הזאת שקיימת בדברי תורה, ולכן בתשתית הארון זה לא הזהב. יש צורך בזהב כלפי חוץ, אבל בתוך העניינים, בתוך תוכם של הדברים, אנחנו רוצים דווקא עץ לבטא את היסוד החי, את הנטיעה הקיימת. והיא נטיעה קיימת והיא מחוברת ויונקת מלמעלה וחוזרת עד למעלה. כך דברי תורה אומר המהר"ל, הם מתחברים ונטועים דבקים עם השם יתברך. והוא קיים נצחי ובשביל זה הוא קיים לעד. ועם כל החשיבות של הזהב, עם כל החשיבות של הזהב, רק ציפוי של זהב, ופה הוא אומר שזה קשור לפסוק, אורך ימים בימונה, בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, האורך ימים, שאריכות הימים, דווקא בצד ימין, בפנים, זה עד עולם הבא, ודבר הזה הוא לא נראה, כמו שאנחנו יודעים שלגבי עולם הבא נאמר, עין לא ראתה אלוקים זולתך, והעץ הזה שהוא מוביל, הוא מחבר אותנו, התורה שמחברת אותנו לנצח נצחים, לקדוש ברוך הוא, זה באמת הדבר הסמוי מהעין, אבל בשמאלה, עושר וכבוד, וכלפי חוץ, בדברים החיצוניים, באמת היא חייבת להיות בפאר הכי אפשרי, ולכן זה היה מזהב. אני רוצה להעיר פה שבמקומות נוספים, המהר"ל עוסק קצת בעניין הזה של אהרון, והוא עושה דרשה עצמאית משלו, הדבר המייחד את אהרון לעומת שאר הכלים, הוא שהאמות של אהרון שבורות, כן? המאתיים וחצי אורכו, המא וחצי רוחבו, המא וחצי קומתו, אם משווים את זה לכלים אחרים, אם ניקח למשל את השולחן, אז בשולחן כתוב המאתיים אורכו, המא רוחבו, והמא וחצי קומתו, אבל אצל אהרון, האורך והרוחב הם שבורים, את השולחן, האורך והרוחב הם שלמים, רק הגובה הוא המא וחצי. וזה עניין ודאי של נוחיות, של המא וחצי נותנת משהו שבערך מטר בימינו, שזה הגובה של גובה המותניים של האדם. אבל המידות של אהרון הן שבורות, ואומר המהר"ל הזה בשתי דרשות. פעם אחת הוא אומר שהעניין הזה של שבירותם או של המידות השבורות, זה בעצם, כך הוא אומר בנתיב התורה, בפרק ט', דבר זה מורה שהיו אמות אהרון שבורות ולא היו אמות שלמות, מפני שאין אלא חוכמה השלמה כלל. כלומר, יש פה משהו שאנחנו רוצים להגיד שאהרון מייצג את התורה, התורה היא משהו אינסופי, משהו שתמיד אין לו, אף פעם לא מגיעים אל תכליתו ואל שלימותו. ולכן יש פה משהו שהוא תמיד בחצי, תמיד אתה באמצע הדרך, תמיד לקראת עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר התעלות אינסופית. בפרק י"ב הוא לוקח את הדבר הזה לכיוון ההפוך. ופה הוא אומר שזה לא מייצג את התורה עצמה ואת ההשתלמות, אלא את את מקומה של התורה אצל האדם. ופה הוא אומר שהאמות אהרון השלם שבורות, לומר לך כי אין התורה אצל האדם בשלמות. בעצם שאדם יכול לדעת שתמיד, תמיד, שלא ירגיש רע עם זה שהוא לא ישלים את הדברים, שבאיזשהו מקום התורה אף פעם לא נמצאת אצלו בשלמות, ולכן הוא מסביר שגם לא רק הלוחות עצמם, אלא גם שברי לוחות היו מונחים בארון, משום שבאמת האדם לא תמיד מצליח להגיע ללוחות השלמים. תמיד יש לו שברי לוחות שהוא רוצה להשתלם, אבל יכול להיות שהוא אף פעם לא יוכל להשתלם, או בוודאי שהוא אף פעם לא יוכל להשתלם, כי זה שלמות אינסופית. מכל מקום, זה עצמו לימוד תורה, ולכן כך הוא רוצה לדרוש את הנושא הזה של האמות השבורות. אני רוצה ככה לסיים עם עוד נקודה שבעצם חוזרת על דברים שכבר ראינו, אבל בכל אופן אני חושב שהיא חשובה. לגבי המנורה, התורה אומרת, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, כפתורי הגביעה ופחיה ממנה יהיו. העניין הזה של תעשה המנורה, ולא כמו שכתוב, ועשית, ובשאר המקומות, ואפילו על המנורה כתוב, ועשית, בכל זאת כתוב תעשה, וחזל דרשו תעשה המנורה מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אשלח את הכיכר לאור, והנה עשית מעליה, לכך לא נכתב תעשה, אלא תעשה, הרי מכל מקום כתוב בהתחלה, ועשית. ואז אומר הזה המהר"ל את העיקרון הבא. קודם כל הוא מקשה, הרי, אז למה הקדוש ברוך הוא מראה לו? חזל דרשו, וזה מעשה המנורה, מה שכתוב פרשת בעולותך, שהקדוש ברוך הוא ראה לו באצבע, למה הוא ראה לו באצבע, אם ממילא משה רבינו רק זרק את הכיכר לאש והמנורה נעשתה מאליה. אז זה אומר המהר"ל שוודאי צריך להראות למשה עד שהוא ידע ויבין את תבנית המנורה, משום שהוא היה חייב להתחיל לעשות את המנורה ואז היא הייתה נעשית מאליה. כי תמיד צריך את האקטיביות של האדם, ההתערות דלעילה העזרה והסיוע מלמעלה בא רק בעקבות מעשה שאנחנו עושים. ואם היה הכל מלמעלה, זה לא הנקרא שאנחנו עשינו, וכתוב ועשית מנורת זהב טהור. וישראל צוו לעשות את המנורה. היא לא יכולה להיות לגמרי מעשה השם. ולכן משה היה חייב להבין את תבנית המנורה ולהתחיל לעשות אותה, ואחר כך במקום שהוא נתקשה היה סייעתא דשמיא והיא נזרקה לאור ויצתה המנורה. אבל חייב היה שמשה יבין מה הולך לעשות, מה הוא מתכנן לעשות ומה הוא גם מתחיל לעשות. וכאשר התחיל לעשות, גמר השם על ידו. וכל, אומר המהר"ל, וכל הפעולות שבאים מלמעלה צריך שיעשה האדם למטה. וכך ראינו בקריאת ים סוף, וכך ראינו בכל הניסים שהיו במצרים, שהיו חייבים לעשות גם על ידי משה, בשביל לחולל את התהליך שהוא מתחיל בעשייה אנושית, הוא מסתיים בהתערבות אלוקית. וזה כלל גדול בתורה, שהדברים האלה אף פעם, גם כשאנחנו מצפים לסייעתא דשמיא, הם לא פותרים אותנו מלראות, מלהבין, מלתכנן, ולהתחיל לעשות, ואז השם יגמור בעדינו. שבת שלום.